אנחנו אומרים עכשיו בוקר טוב לשר התפוצות והשר לשוויון חברתי, עמיחי שיקלי.
בוקר אור, שלום.
מה שלומך?
בוקר טוב, השר שיקלי.
ברוך השם.
איך זה בצד השני של המתרס, בממשלה, חבר ממשלה?
עמוס, מעניין, שמח בחלקי.
טוב, השר שיקלי, תעשה לנו סדר אחת ולתמיד. יש השפעה כלכלית כתוצאה מהרפורמה של השר לוין, כן או לא?
תראה, אני חושב שכל מה שקשור בנושא של השפעות כלכליות, אי אפשר למדוד מהיום להיום, הכל צריך להיבחן לאור, מה שנקרא, לאור תקופה ארוכה. אם לשפוט לפי מדדים הכי ברורים, שזה הבורסה, אז למעט יום א', ראינו במהלך השבוע בעצם שהבורסה רק הולכת ומתחזקת, אז ככה שאני לא ממש מזהה פה איזשהו אירוע, ואני חושב שקודם כל כלכלת ישראל לא תלויה בכמה מפגיני מחאת דגלים שחורים שעושים בעצם מינוף פוליטי על הסיפור הזה, וכאילו מציגים שזה מטריד כלכלנים, כשבפועל חלק ניכר מאותם מומחים מטעם עצמם, או מומחים אמיתיים, אבל שיש להם גם עמדות פוליטיות מאוד מאוד מובהקות, הם מהלכים אימים על הציבור, ולמעשה צריך לומר שהם מייצרים נזק למדינת ישראל. אני רואה בזה סוג
של... צריך גם לומר שהם יכולים, הם עלולים, ובסיכוי סביר מאוד, השר שיקלי, לעשות נזק לא רק למדינת ישראל, אלא גם לחברות שהם מייצגים.
הם עושים נזק, אבל כלכלת ישראל תישאר איתנה למרות הנזק שהם עושים. אני אמרתי, זה מבחינתי כמו חטא המרגלים של 2022. אנשים שממש פשוטו כמשמעו מוציאים את דיבת הארץ רעה.
ובשפה הבינלאומית עושים BDS לישראל?
הם עושים שירות אדיר ל-BDS. שירות אדיר ל-BDS מעולם לא היה שגרירים יותר טובים מכל מיני מפונפנים ממחאת לך שנותנים עצות לרדת מהארץ. באמת, פשוט בושה, חלימה, באמת, אנשים ש... עזוב, חבל להשקיע בהם אנרגיה יותר ממה ש...
כן, צריך גם לומר שכמה משקיעים בודדים שיוציאו את הכסף שלהם מכאן לא ישפיע, כי במקומם יבואו אחרים, זה לא איזושהי תופעה המונית.
לא, אגב, כל אחד מאלה שנותן את הגברת פפאיה שראינו, היא אקטיביסטית, פוליטית, שמאלנית, קיצונית, פוסט-ציונית, מי שראינו אותו, איזה ברמש חדש שמסתובב עם איזה סרטון, בתוך שתי דקות לקח לראות שהוא מזוהה עם מחאת לך, עם הדגלים השחורים, זה סוג האנשים. אבל אני חושב שכבר השקלנו בהם הרבה זמן מהרעיון, ובואו נמשיך הלאה.
כן, אני מסכים איתך, כן. הם לא שווים יותר מדי יחס, אבל צריך לשים את הדברים. כן, אבל צריך לשים את הדברים על השולחן, כדי, איך נאמר, לנקות שולחן עם העניין הזה, ועשינו את זה.
אתה יודע, נסכם את זה ככה, יש באבות, כן, כל אהבה שתלויה בדבר, בטל הדבר בטל האהבה. זה האנשים שאהבתם לארץ ישראל, אהבתם לעם ישראל, זה תלוי בדבר. אם הם בשלטון הם אוהבים את המדינה, אם הם לא בשלטון הם לא אוהבים את המדינה. אז זה סוג אנשים, מה שנקרא...
שיתגברו על תוצאות הבחירות, שיעקלו אותם, בקיצור.
אולי עדיף באמת ש... אולי עדיף באמת ש...
סיכמת את זה...
שישבו על סירה בשר.
השר שיקלי, סיכמת את זה הכי טוב עם המשנה באבות, זה אומר הכל, זהו.
אמרת,
מצוין, טוב שבאת.
השר עמיחי שיקלי, אמרת שהרשות הפלסטינית היא ישות נאצית?
לא נאצית, נאו-נאצית. נאו-נאצית, כן.
מה הביא אותך לומר את זה?
גרמניה הנאצית יש רק אחת, ואין לזה שום השוואה ושום הגבלה. התופעה של נאו-נאציות היא קיימת בכל מיני חוגים. הנאו-נאציות זה במובן של יש פה חינוך סיסטמטי שיטתי לג'נוסייד, זאת אומרת הילד הפלסטיני מתחנך בגן לבית הספר לרצח של יהודים באשר הם יהודים, מסיבות שהן גם סיבות גזעניות. זאת אומרת, אתה יכול לראות קריקטורות בעיתונות של פתח שעיקר קריקטורות אנטישמיות גזעניות פרופר, גם מסיבות של גזענות על רקע, גם מסיבות שהן סיבות דתיות, של מלחמת שמד וג'יאד ביהודים, וגם מסיבות של דלגיטימציה ושלילת זכות קיומה של מדינת ישראל, וזכות הגדרה עצמית לעם היהודי. זאת אומרת, יש לך פה את כל הרכיבים, גם אנטישמיות חדשה, גם אנטישמיות דתית, אסלאמיסטית, גם אנטישמיות גזענית, כל סוגי האנטישמיות הם בעצם גנוזים, מה שנקרא, בתוך האג'נדה של הרשות הפלסטינית, ועל שכן, אני עומד מאחורי ההגדרה של הרשות הפלסטינית כרשות נאונאצית, תוסיף לזה שגם ראש הרשות הפלסטינית הוא אחד מגדולי מכחישי השואה בדורנו, אדם שעל אדמת גרמניה, מול קנצלר גרמניה, אמרה שישראל ביצעה 50 שעות, אחד האירועים השערורייתיים שאני זוכר, וגם אדם שאת עבודת הדוקטורט שלו כתב על בנושא של הכחשת שואה. עד כאן הסבר ללמה...
כלומר, לא הזלת דמעה, לא הזלת דמעה, שר שיקלי, כשהרשות הפלסטינית הודיעה שהיא מפסיקה בעצם את התיאום הביטחוני מול ישראל.
לא, אני מאוד מקווה שאנחנו נהיה הרבה יותר אגרסיביים כלפי הרשות הפלסטינית. הרשות הפלסטינית, לדווחים הרחוקים, צריך לשאול האם בכלל יש לה זכות קיום. אני לא יודע לומר שזה בהכרח האופציה הטובה ביותר. זה נכון שדרושה אלטרנטיבה. אתה צריך לראות, אין לך אינטרס למשול בחייהם של מאות אלפי תושבי שכם, ג'נין וחברון הערבים. אבל לא בטוח שהרשות הפלסטינית היא באמת הפתרון הכי טוב. אני חושב שהסכמי אוסלו הובילו באמת, אפשר לומר, אסון אסטרטגי למדינת ישראל. בטווח הקצר אינתיפאדה מהקשות שידענו, בטווח הארוך זה בעצם מוקד האנטישמיות העולמי, מוקד האנטישמיות החדשה, מוקד ה-BDS. אני לא רואה מה אנחנו בעצם...
אם נחבר את זה לחלק הקודם של הרעיון, אלה מהשמאל שמדברים, מוצאים את דיבת ישראל רע, זה מתכתב גם עם זה.
כן, הם בדרך כלל מאוד אוהבים את הרשות הפלסטינית. כן,
יותר מאשר את אחיהם היהודים כאן.
בצלאל, צריך לשאול את השר שיקלי, ואני רוצה לשאול אותך על סעיף הנכד. אתה אמרת, השר שיקלי, כי יש לעשות התאמות בסעיף בגלל האתגר המשמעותי של המצב בשטח, וכאן אני רוצה לשאול אותך, אתה מתואם עם המפלגות החרדיות?
קודם כל, מה שזכור לי, אני לא שייך למפלגה חרדית.
כן, אבל הם לא, לכן הוא שאל מתואם, האם אתם מתואם, כי גם להם יש...
זו זכותי לומר מה דעתי, גם בלי להיות מתואם עם מפלגה חרדית.
כן, אבל יש לזה משמעות פוליטית.
אני שואל בגלל שהם שותפות מרכזיות בקואליציה.
אני תקשיב, יש לי הרבה כבוד לחרדים, אבל אני לא עובד אצל המפלגות החרדיות.
אף אחד לא אמר שאתה עובד אצלם, השר שיקלי.
לא, אתה אומר, אתה מתואם איתם? מה זאת אומרת אתה מתואם איתם? אני חושב שיש לנו צורך לקחת בחשבון מגוון רחב של שיקולים. אני מכיר את הנתונים הבעייתיים של אוכלוסייה שבעצם היא לא יהודית, וגם אין לה זיקה ליהדות, ומגיעה לכאן במסות כבדות, וזה מייצר אתגר אדיר. בהקשר הזה אנחנו רואים עין בעין, אבל יש גם השלכות למה שנקרא חוק השבות. זה נקודה מאוד מאוד רגישה ליהודי התפוצות, אתה צריך לקחת אותם בחשבון, להיות רגיש בהצהרות, בביטויים, באיך עושים את התהליך.
מי זה יהודי התפוצות שאתה מתכוון ליהודי התפוצות?
בשנייה רגע אחד, מה שאני המלצתי זה לקיים ועדה, שהיא בעצם תבחן את הדברים לעומק. צריכים להיות בוועדה סופר, שר הקליטה, אוקיי? אולי אנוכי, כמי שמייצג גם את קהילות התפוצות, לקיים את זה כמו שהציע בוז'י בבית הנשיא, לעשות סדרה של מפגשים, להזמין ראשי קהילות מהגולה, כדי שגם יהיו חלק בדיון, כי בשונה מחוקים על רפורמות משפטיות, יש לזה נגיעה דרמטית ליהדות הגולה, וזה נוגע להם, וזה דבר ש... ולכן אני חושב שצריך לעשות פה דיון מעמיק, לפני שלוקחים החלטות, ואני לא חושב שלומר, מחר בבוקר מבטלים את הסעיף, ובזה לסגור את הדיון, אני לא חושב שזה גישה בריאה, וזה גישה שמי שמוביל גישה כזאת, הוא צריך לדעת שהוא פוגע בצורה מאוד קשה, ברגשות של המוני יהודים שחיים מעבר לים, שהם גם כן חלק מעם ישראל, וגם בהם צריך להתחשב, גם אם הם לא חושבים כמון.
אבל אתה יודע שזה חשוב מאוד, מאוד חשוב למפלגות החרדיות, ולכן תיאום עם המפלגות החרדיות הוא דבר
הכי. זה חשוב לי מפרספקטיבה לאומית, לא פחות מאף בן אדם, מאף מפלגה חרדית. זה חשוב לי יותר, לא פחות, אני לא יודע לומר יותר.
וכשאתה אומר השר שיקלי, יהודי התפוצות, למי אתה מתכוון?
מנעד רחב, זה יכול להיות קהילות באירופה, זה יכול להיות קהילות במדינות ברית המועצות לשעבר, זה יכול להיות קהילות בארצות הברית, וזה גם יכול להיות שזה נוגע להם מכל מיני היבטים.
כולל הרפורמים והקונסרבטיבים בארצות הברית, שלא ממש עושים עלייה לישראל?
כן, תקשיב, אני חושב שאתם, יש לכם איזשהו נקודת עיוורון לגבי הזרמים האלה בארצות הברית. אתה מדבר על קרוב ל-3 מיליון יהודים, כן? בזרמים הליברליים. זה לא מה שאתה מכיר מארץ ישראל, שפה זה כמה אלפים. אתה, אם אתה רוצה לוותר על 3 מיליון יהודים, בגלל שהם לא הולכים איתך בתלם...
לא, מה זה לוותר? הם לא באים לפה, הם לא עושים עלייה, הם לא באמת אכפת להם חוץ מלהכניס אצבע בעין. כמה? כמה רפורמים? הם עדיין רק כמה אלפים פה בארץ. כמה?
יש גם רפורמים, יש גם קונסרבטיבים, אתה צריך להבין שהזרמים האלה...
כן, לשניהם התכוונתי.
זה ענק, זה ענק, זה 3 מיליון בני אדם. אתה אומר לשלושה מיליון בני אדם, אתם לא מעניינים אותי? אני רוצה להבין.
לא, אם אני אומר שסעיף הנכד הוא לא רלוונטי... לא, אני לא לזה התכוונתי.
אנחנו, יש לנו את הלוקסוס לאבד 3 מיליון יהודים, בגלל שהם
לא הולכים איתך
בתלם מבחינה יחדית?
לא רק מבחינה הלכתית, גם מבחינה מדינית וישראלית נקרא לזה, אבל לא לזה התכוונתי.
אני מציע, לא לגלות בורות, כי אתה לוקח מה שאתה רואה כאן במדינת ישראל, שזה מאוד מאוד מסוים, וזה שונה. שם זה הרבה יותר מגוון.
אני מכיר ויודע וראיתי שם בארצות הברית.
הוא עם עמדה פוליטית אחת.
לא, אבל לא.
יפה שהיית בביקור עם גשר של שבוע, אבל...
אתה עוקב אחריי. השר שיקלי, אני לא התכוונתי לזה. אני התכוונתי לכך שזה נוגע מאוד ליהודי ברית המועצות לשעבר ואירופה. הם קרובים לכאן גם פיזית וגם רגשית, וגם אלה שאינם יהודים הם נכדים ליהודי, מנצלים את הסעיף הזה למטרות אחרות חלקם, לא כולם כמובן. אבל כשאני מדבר על יהודי ארצות הברית, על הרפורמים והקונסרבטיבים, ואני לא מדבר עכשיו על זהותם ועל זה שהם לא חושבים כמונו, ובניגוד אלינו, הם מנוגדים אלינו מבחינה הלכתית וכולי, לא מעניין אותם באמת ישראל. לא מעניין אותם לשלוח את הנכדים לעלות לישראל. לזה אני מתכוון.
אתה כל כך טועה ומכפיש.
למה להכפיש? כשאני אומר אני מכפיש, אני מביע פה עמדה.
תקשיב, אין לך מושג על מה אתה מדבר. אנשים שיושבים בפדרציות של דטרויט, בפדרציות של ניו יורק, יש בהם המון יהודים מהקהילות הליברליות, משקיעים פה עשרות מיליוני דולרים בשנה במיזמים שונים, מגוונים, חינוכיים, ציוניים, פר אקסלנס. איך אתה בא ואומר להם שלא מעניין אותם מדינת ישראל? איך אתה אומר דבר כזה? זה פשוט לא נכון.
לא דיברתי על אלה שמשקיעים פה כסף, אני מדבר על הנכדים...
זה לשון הרע, זה לשון הרע מאוד חמורה.
אני מדבר על הנכדים שלהם שאינם יהודים, על פי ההלכה, כי היו שם נישואי תערובת, האם לנכדים האלה שלהם אנחנו צריכים לעזור להגיע לישראל? זו השאלה, לא נכנסתי למעבר לזה, אל תיקח את זה למקום לא נכון.
אתה נכנסת להרבה מעבר לזה, אני חושב שיש פה בדבריך ממש שנאת חינם,
למה שנאה? אני לא מבין, כשאני שואל אם אנחנו לא רוצים להביא לכאן אנשים שאינם יהודים על פי ההלכה הזו שנאה?
אתה רוצה לבטל 3 מיליון יהודים בגלל שהם לא כמוך?
לא כי הם לא כמוני. אם אנחנו מדינה יהודית ואנחנו רוצים שיבואו לכאן יהודים על פי ההלכה. אני מדבר על יהודים על פי ההלכה, ואם אנחנו רוצים להביא לכאן יהודים שאינם על פי ההלכה, בוא נפתח את המדינה לכולם. אני מדבר על אלה שיהודים או לא יהודים, וכמה באמת מעניין אותם ישראל. שאלתי שאלה, לא באתי לסנור ולא באתי לזה.
אתה עושה סלט שלם בין הרבה מאוד נושאים.
טוב, אבל בוא נתחשב קודם כל במיליונים של היהודים שגרים פה בישראל. רגע, אבל יותר מעניין אותי,
השר שיקלי, כמו שדיברת עכשיו עם בצלאל, ככה אתה מדבר עם ראשי המפלגות החרדיות, אם בכלל אתה מדבר איתם על זה?
קודם כל, אני מדבר עם אנשי, כל מי שנמצא פה, כולל ראשי מפלגות חרדיות, אני בא ואומר שמי שאומר שליהודים שהם לא שייכים לזרמים האורתודוקסיים, לא אכפת להם למדינת ישראל, זה אומר שהוא לא מכיר שום דבר מהפעילות של הפדרציות. הפעילות של הפדרציות יש שם גם לא אורתודוקסים שתורמים מיליונים מכספם כדי למפעלים ציוניים, למפעלים שחשובים למדינת ישראל. זה עובדה, זה לא נתון לוויכוח. ושווה להכיר את זה לפני שבאים ומכפישים אותם בצורה כל כך חמורה.
טוב, לא התכוונתי להכפיש, התכוונתי לשאול ולהבין וללמוד את הנושא הזה.
אני בסדר, אני חושב שיש מחיר לזה שלא לומדים ולא מכירים את העובדות.
טוב, אז אני רק אתגן מה שאמרת קודם, הייתי בארצות הברית לא פעם ולא פעמיים, ואני לא מכיר את זה כמו אולי מומחים אחרים, אבל הרבה פעמים בדקתי את זה לעומק.
כך פדרציה אולי הכי ליברלית, ואני חלוק איתם פוליטית בהרבה מאוד דברים. עשה בדיקה, פדרציית ניו יורק, כמה כסף היא השקיעה במדינת ישראל? אתה בא לומר לי, הם לא יהודים, הם לא אכפת להם במדינת ישראל.
אז הכסף יענה את הכל ואת היהדות של המדינה שלנו כאן?
הכסף יענה את הכל, הם יהודים, הם לא יהודים אורתודוקסים, מה קרה?
אז אני שואל, האם בגלל שהם נותנים כסף אנחנו צריכים להתחשב בגלל הכסף?
אתה אומר, מי שלא אורתודוקסי הוא לא יהודי.
אני לא אמרתי את זה. אפשר להוציא את ההקלטה, לא אמרתי את המשפט הזה.
זה מה שעלה מדבריך.
לא, אני שאלתי על הנכדים שאינם יהודים על פי ההלכה, אם אנחנו צריכים להתאבד על הדבר הזה ולעזור לאינם יהודים על פי ההלכה לעלות לישראל. מה הקשר לכסף?
זה דיון שונה, שעשינו אותו לפני 5 דקות. ואמרתי,
זה
דיון בעצם. הוא לא יהודי.
טוב.
מי שהוא לא יהודי ומגיע לפה, זה אתגר, זאת בעיה.
אני כיהודי... כיהודי שורשי, ואני מדבר עכשיו בשם עצמי ולא בשם אף אחד, לא, אני מעדיף כאן שיהיו כאן יהודי, ואני מוותר על כסף אם זה יבוא אחד על חשבון השני. אם זה בא לך אחד על חשבון השני. ככה אני רואה את זה. אפשר לחלוק עליי, אתה יכול לחשוב אחרת, זה בסדר גמור.
אנשים שאתה מדבר עליהם זה אנשים שהם יהודים. לא, זה לא מדבר
יהודים על פי ההלכה, כן או לא? לא על אלה שנותנים את הכסף, הנכדים שלהם, יהודים על פי ההלכה, כן או לא?
אתה חוזר לאותו דיון. תחזור לאותו דיון. אני, אני לא בן אדם שעכשיו, אני לא רב, אני לא קובע בדיני הלכה כאלה ואחרים. אתה טוען, ואתה אומר שאתה לא טוען, אבל אתה למעשה טוען.
אני שואל, האם הנכדים שלהם יהודים על פי ההלכה, לא אתה ולא אני רב כדי לפסוק, ואני שואל, האם הם יהודים על פי ההלכה, ואם אנחנו צריכים לדאוג להם בגלל הכסף של הסבא שלהם? זו השאלה.
זה לא, אתה מערבב פה כל כך, אתה עושה סלט שלם.
אתה אמרת שהם תורמים הרבה כסף.
אני אמרתי שאנשים שהם בזרמים הליברליים, שהם מגדירים את עצמם כיהודים, אתה לא יודע אם אתה מקבל את ההגדרה שלהם, הם מגדירים את עצמם כי הם מחוברים למדינת ישראל, הם תורמים למדינת ישראל, חשוב להם מדינת ישראל. אתה אומר, האנשים האלה לא מעניינים אותי. תקן
אותו. אותי מעניין היהודים והנכדים היהודים שלהם על פי ההלכה, ושיבואו כולם לארץ ישראל.
אני שואל אותך, יש עכשיו 3, תענה לי בכן ולא, יש 3 מיליון יהודים בארצות הברית,
על פי ההלכה?
הם לא אורתודוקסים.
אוקיי.
הם לא אורתודוקסים.
הם יהודים, הם יהודים כמוך וכמוני. מי שיהודי, כי אמא שלו יהודיה, הוא יהודי.
אתה מגדיר אותם כיהודים?
מי שנולד לאמא יהודיה, הוא יהודי על פי ההלכה.
הם נולדו לאמא יהודיה, הם כולם נולדו לאמא יהודיה.
אז הם יהודים, שיבואו.
אז שיקלי, יש הלכה אחת, אתה יודע, אין שתי הלכות.
לא, לא, הוא מסכים, הוא מסכים איתי. מי שנולד לאמא יהודיה, הוא יהודי, חד וחלק, אין פה ספק בכלל.
אוקיי, אז מדובר ביהודים, אז נו מה.
אין בעיה, אז מי שיהודי, אני לא דיברתי על מי שלא יהודי על פי ההלכה, רק מי שיהודי על פי ההלכה, לזה אני מתכוון. טוב, אנחנו חייבים לסיים, וזה ויכוח, זה לא ויכוח, זה נושא לדיון, כן, מרתק.
לא לקחתי הרבה בדיון.
אני חושב שזה היה עצוב, כי בסופו של דבר, תראה, כשר תפוצות, לי יש את העמדה שלי, אישית. אמרתי אותה, צריכה להיות ועידה, אנחנו צריכים להתמודד, יש לנו בעיה עם אנשים שלא מחוברים ליהדות, שמגיעים לפה באלפים.
בוועידה צריכים להיות גם נציגי המפלגות החרדיות, לא עשר?
שלא יבואו אם ישבו שם הרפורמה.
מישהו אמר שלא יהיה נציגי מפלגות חרדיות, על מה אתה מדבר?
ברור שיהיו, אבל הם יבואו בתנאי שהרפורמים לא ישתתפו שם, אם הרפורמים לא יבואו. טוב, הם לא יבואו אם הרפורמים גם יהיו שם, זה אתה יודע.
לא יודע, צריך שתהיה נציגות ליהדות שמגיעה גם מחוץ לארץ.
בוא נחכה לוועידה הזו ונראה איך זה ילך. השר מיכאי שיקלי, שר התפוצות, תודה שדיברת איתנו.
תודה רבה לך.
ליהודים האמיתיים.
תודה.
ליהודים האמיתיים תמיד, בדיוק. כל חי תמיד איתי.